השיעור היום מוקדש לכבודה של משפחת זינגר, לרווחתה והצלחתה בעזרת השם בהכל, ולרפואה מהירה ושלמה של זהבה בת אלה, בתוך שאר חולי ישראל, נודה לכולכם תלמדו לרפואתה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ממחת במסכת סוטה. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בסוגיות אגדת די עצובות לגבי ירידת הדורות, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק במשנה של אתמול, בחלק השני נעבור למשנה הבאה, שממשיכה את אותו עיקרון. אז החלק הראשון זה מהמשנה אתמול, ונראה היום עוד שני סעיפים. סעיף אחד זה שיוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה היו האשכולות האחרונים. אשכולות, אומרת הגמרא, זה נוטריקון של איש שהכל בו, שיודעים את כל התורה לפי רש"י, בלי דופי ובלי שכחה. כשהם מתו, אז בטלו האשכולות, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שלושה דברים שיוחנן כהן גדול עשה, גם כן בעקבות ירידת הדורות. נראה אותם קודם בקצרה ואז נפרט. אז דבר ראשון, הוא העביר הודיית מעשר, כלומר הוא אמר שמפסיקים מעכשיו לעשות וידוי מעשרות. דבר שני, הוא ביטל את המעוררים, ודבר שלישי, הוא ביטל את הנוקפים. זה בקצרה, עכשיו נפרט. אז דבר ראשון, כאמור, הוא הפסיק את וידוי מעשרות. כלומר, יש מצווה, כמו שלמדנו גם לפני שבועיים, שבשנה הרביעית והשביעית דואגים לתת את כל המעשרות שצריך, ואז באים למקדש ואומרים וידוי מעשרות, ביארתי הקודש מן הבית וכולי, ויוחנן כהן גדול בימיו ביטל את זה. ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דברים. נראה למה הוא ביטל, נקשה על זה ונתרץ. אז דבר ראשון, למה הוא ביטל? כי אומר רבי יוסי ברבי חנינה, כי בימיו את המעשר ראשון היו נותנים שלא כתיקונו, כלומר מהתורה אמורים לתת ללוויים, אבל כשעזרה עלה לארץ הוא תיקן שלא ייתנו ללוויים אלא לכהנים, זה היה כנס ללוויים על זה שהם לא עלו לארץ, וכמה מאות שנים אחרי זה בא יוחנן כהן גדול ואמר שכיוון שלא נותנים את זה כתיקונו, אז כבר אי אפשר לומר שעשיתי את כל המעשרות כמו שצריך, ולכן לא עושים וידוי מעשרות. ואם תשאלו, אז בוא נגיד שעשיתי את שאר המעשרות כמו שצריך ולא נזכיר את מעשר ראשון. אומרת הגמרא, אי אפשר, כי הסדר הוא שקודם מזכירים את מעשר ראשון, וממילא אם אי אפשר להזכיר את ההתחלה, גם לא מזכירים את ההמשך. עד כאן למה יוחנן כהן גדול ביטל. דבר שני זה שהגמרא מקשה על זה. אנחנו הרגע אמרנו שבימיו היו נותנים מעשר, אבל לא ממש כתיקונו, נתנו לכהנים במקום ללוויים. אז זה מקשה הגמרא מברייתא, שאומרת שבימיו לא רק שלא נתנו מעשר ראשון כתיקונו, אלא עמי הארץ לא היו נותנים בכלל, הם היו עושים רק תרומה ואת כל השאר לא נותנים, ולכן הוא גזר שכל התבואה של עמי הארץ נחשבת דמי וצריך להפריש עליה. זו הקושייה, איך אמרת שהם נתנו אבל שלא כתיקונו? הרי באמת הם לא נתנו בכלל. ועל זה עונה הגמרא, צריך לחלק בין שתי קבוצות שונות, וממילא בין שתי תקנות שונות. קבוצה אחת זה החברים, שהם כן הקפידו לתת, אבל הם פשוט לא נתנו כתיקונו, כי נתנו לכהנים. עליהם יוחנן כהן גדול תיקן, שאומנם הם נותנים, אבל הם לא יכולים לומר וידוי מעשרות. זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה עמי הארץ, שהם באמת לא היו נותנים בכלל, והם ודאי לא יכולים לומר וידוי מעשרות, ועליהם הוא תיקן שכל התבואה שלהם נחשבת מי וצריך להפריש עליה. עד כאן התשובה, מדובר בשתי קבוצות ושתי תקנות שונות, ועד כאן הדבר הראשון שעשה יוחנן כהן גדול, הוא הפסיק את וידוי המעשרות. הדבר השני שהוא עשה, זה קצת מעל אמצע עמוד א', זה שהוא ביטל את המעוררים. כלומר, הלוויים בזמנו היו שרים במקדש מתהילים עם ד', אורה למה תישן, כביכול הם רוצים להעיר את השם שישגיח על עם ישראל, והוא ביטל את זה כי זה נראה כאילו מתיחים דברים כלפי מעלה, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה שהוא ביטל את הנוקפים במקדש. מה הכוונה נוקפים? אז יש כאן שני הסברים די דומים. רב יהודה בשם שמואל אומר שלפני שהיו מקריבים עגל במקדש, היו עושים לו שריטה בין העיניים וכך יורד לו דם לעיניים וכך הוא לא רואה טוב והוא פחות מתנגד. ויוחנן ביטל את זה כי הוא אמר שזה נראה כאילו מקריבים בעל מום כקורבן. הסבר שני, במראיתא כתוב שזה לא שריטה בין העיניים, אלא היו מרביצים לעגל לראש בשביל שלא יתנגד, והוא ביטל את זה כי אולי זה יטריף את הבהמה, זה יעשה נקב בקרום המוח. זה הביטול. עכשיו, מה יעשו? הרי באמת קשה להקריב עגלים, הם חזקים וקשה לתפוס אותם, אז הוא אמר שבמקום לעשות שריטות או להרביץ, הוא פשוט התקין שיהיו טבעות ברצפה של העזרה ששם תופסים את הראש של העגל, וכך יותר קל להקריב, אלה הטבעות שאנחנו מכירים במקדש, ועד כאן הדבר השלישי שיוחנן כהן גדול עשה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המשך מה שראינו מהמשנה הקודמת. החלק השני זה במשנה הבאה לקראת סוף עמוד א', וכאן נמשיך לתאר את ירידת הדורות ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שכשבטלה סנהדרין, אז הפסיקו לשיר בבתי המשתאות שיש בהם יין. סעיף שני, כשמתו הנביאים הראשונים, אז בטלו האורים והתומים. וסעיף שלישי, כשחרב בית המקדש, אז בטל השמיר, נופת סופים ואנשי המנה. אלה הסעיפים, ובזה נסיים. עוד פעם שנזכור, סעיף ראשון משבטלה סנהדרין, סעיף שני משמתו הנביאים הראשונים, וסעיף שלישי משחרב בית המקדש. אז סעיף ראשון משבטלה סנהדרין, יש מפרשים שהכוונה היא כשהסנהדרין עזבה את המקדש, את לשכת הגזית, יש מפרשים שהכוונה היא כשבטלה לגמרי, בכל אופן מה קרה כשהיא בטלה? בטל השיר מבתי משתאות. כלומר שבמקומות שבהם שותים יין, אסור לעשות שירים. עכשיו לא ניכנס כאן לדיונים ההלכתיים, איזה שירים אסור ואיזה לא, כרגע אנחנו לומדים ממש פשט, ונחלק את הדיון על זה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מה המקור לאיסור, נראה שני מקורות. המשנה מביאה פסוק מישעיהו כ"ד שמדבר על החורבן, אז כתוב בשיר לא ישתו יין, אז מכאן שבמקומות ששותים יין אסור לשיר, אבל המקור הזה לא מספיק, כי מי אמר שזה מדבר דווקא אחרי ביטול הסנהדרין? לכן הגמרא מביאה מקור נוסף, וזה זקנים משער שבתו, כלומר כשהזקנים, חכמי הסנהדרין, שבתו, אז בחורים מנגינתם, כלומר גם הנגינה של הבחורים שבתה. זה הפסוק השני. עכשיו, אם יש את הפסוק השני, למה צריך את הראשון? בשביל ללמד אותנו שזה דווקא במקומות של יין. עד כאן השלב הראשון לגבי המקור. השלב השני זה שאנחנו נראה חמש מימרות של אמוראים שמשמע שהם מרחיבים את האיסור גם מעבר לבתי משתה. מימרה ראשונה אומר רב, אוזן ששומעת זמרה תעקר. מימרה שנייה אומר רבה, שאם יש זמרה בבית, זה אומר שיהיה גם חורבן בסף הבית. כלומר, בפתח הבית הוא מביא לזה מקור מצפניה, כל ישורר בחלון, אם יש משוררים בחלון, אז חורב בסף. מגיע חורבן אל סף הבית, והמשך הפסוק, כי ארזה ערה. אפילו שהבית עשוי מארזים והוא חזק, בכל זאת הוא יתערער ויחרב, ובסוגריים גמרה מביאה עוד מקור לזה שהחורבן מתחיל מסף הבית, ועד כאן המימרה השנייה. מימרה שלישית זה רבונה, והוא מתייחס לאנשים ששרים תוך כדי המלאכה שלהם, והוא אומר, שירת האנשים שמושכים בספינות היא מותרת, כי הם עושים את זה לצורך המלאכה, לעודד, לשמור על קצב, לעומת זאת, שירת האנשים שאורגים בדים היא אסורה, כי הם עושים את זה רק בשביל שחוק, זו המימרה השלישית. מימרה רביעית, אומרת הגמרא שרבונה גזר שלא ישירו ואומר רשי גם בבתים, והוא אומר שכשבאמת הקפידו על הגזרה שלו, זה גרם לרווחה כלכלית גדולה שאפשר לקנות 100 אווזים בזוז אחד, לעומת זאת רב חיסטה לא הקפיד על האיסור, וזה גרם לירידה כלכלית גדולה והמחירים עלו פי 100 ואווז אחד עלה זוז שלם, זו המימרה הרביעית. המימרה החמישית והאחרונה בעניין הזה, אם אנחנו מדלגים קצת בגמרא עוד שנייה נשלים, זה מימרה של רבי יוחנן, שהוא אומר שמי ששותה יין, תוך כדי שהוא שומע 4 כלי זמר, שמהפסוק עולה שזה כינור, נבל, תוף וחליל, אז הוא מביא 5 פורעניות לעולם, וזה גלות, רעב, וגורם שהתורה תשתכח, וגורם שפלות לקדוש ברוך הוא כביכול ולישראל, אלה 5 הפורעניות, ומי שעושה את זה, סופו שיפול בגיהנום, ועד כאן 5 המימרות שמרחיבות את האיסור, וזה היה בעצם השלב השני בדיון לגבי שירה, הרחבנו את האיסור. השלב השלישי, נחזור טיפה אחורה לקטע שדילגנו, וזה, אם כבר דיברנו על שירה, הגמרא מדברת על שירה של גברים ונשים ביחד. כלומר, מעבר לבעיות אחרות שיש בזה, כמו עצם השירה, שזה דבר פסול, כמו שדיברנו עכשיו, ושבמצבים מסוימים כל בי שערבה, כאן יש בעיה נוספת, וזה הפריצות של המצב הזה שהם שרים ביחד, ובזמנם, מה שהיו עושים זה שקבוצה אחת הייתה שרה קודם, ואז קבוצה שנייה הייתה עונה להם. אז אומרת הגמרא שאם הגברים שרים קודם ואנשים עונות, אז זה פריצות, אבל ברמה מסוימת. לעומת זאת, אם זה הפוך שאנשים שרות קודם ואז הגברים עונים, זה כבר ממש פריצות. זה נקרא כמו אש בתוך נאורת שהיצר הרע משתולל שם, ולמה? כי כשאנשים שרות והגברים עונים, הם צריכים להקשיב לנשים טוב, לדעת מה לענות או מתי לענות, ולכן זה יותר פריצות. עכשיו שואלת הגמרא, מה זה משנה מה יותר פריצות? בסוף שניהם פריצות, אז מה נפקמינה? עונה הגמרא, אם יש לך כוח ויכולת להשפיע על הציבור שיבטלו רק אחד מהמנהגים האלו, אז קודם כל תנסה לבטל את היותר חמור, שאנשים שרות והגברים עונים, ועד כאן השלב השלישי בדיון לגבי שירה, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני של השיעור, שאמרנו שמי שבטלה סנהדרין, אז בטל השיר מבתי המשתאות, ראינו מה המקור לזה, ראינו שהרחבנו את האיסור, ודיברנו על שירת גברים ונשים, ועכשיו השורה השלישית בעמוד ב' עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה שהמשנה אמרה שמי שמתו הנביאים הראשונים, אז בטלו ההורים והתומים, הם כבר לא עבדו. עכשיו, מתי זה קרה? מי זה אותם נביאים ראשונים שמתו? אז כאן יש שתי דעות. רבונה אומר, הכוונה היא שמי שמתו דוד, שמואל ושלמה. רב נחמן בר יצחק אומר שהכוונה היא אחרי כל הנביאים של בית ראשון. עכשיו, איך זה נכנס לביטוי הנביאים הראשונים? אז לפי רבונה זה מאוד פשוט, כי לאורך כל בית ראשון וקצת בבית שני היו נביאים, אז הראשונים זה אלו שיחסית בהתחלה, וזה דוד, שמואל ושלמה, זה לפי רבונה. לפי רב נחמן בר יצחק לעומת זאת, הוא מחלק את כל תקופת הנביאים לשתי תקופות. בית ראשון, זה הנביאים הראשונים, ובית שני, זה הנביאים האחרונים. זה קצת נביאים, זה רק חגי, זכריה ומלאכי, וממילא כשהמשנה אמרה, הנביאים הראשונים, היא התכוונה לכל הנביאים של בית ראשון. אז עד כאן שתי הדעות, עוד פעם אחרי הנביאים הראשונים כבר אין הורים ותומים, אחרי מה זה? אז לפי רב הונא זה אחרי דוד, שמואל ושלמה, לפי רב נחמן בר יצחק זה אחרי בית ראשון. אלה הדעות, ועכשיו בוא נדבר על כל דעה בפני עצמה. אז לגבי הדעה הראשונה, שזה אחרי דוד, שמואל ושלמה, נראה שני דברים. א', אומר רב נחמן, גם בימי דוד זה לא תמיד עבד, הוא תמיד היה שואל בהורים ותומים על ידי אביתר הכהן הגדול, אבל כשהוא ברח מאבשלום פתאום זה לא עבד, ולכן הוא מינה תחתיו את צדוק, ואז זה עבד. זה דבר אחד לגבי רב הונא. דבר שני לגבי רב הונא, זה שהגמרא דוחה אותו, כי אומרת, מה פתאום? היו הורים ותומים גם אחרי דוד, שמואל ושלמה. איפה רואים את זה? אז בהתחלה הגמרא מראה את זה מפסוק, כתוב בדברי הימים, והיה לדרוש אלוהים בימי זכריהו, שזה היה בימי עוזיהו המלך, שזה הרבה אחרי שלמה, אבל זאת לא באמת ראיה, כי יכול להיות ששם הכוונה היא שדרשו אלוהים לא על ידי אירועים ותומים, אלא על ידי נביאים. אבל הגמרא מביאה עוד קושייה, וזה מברייתא מפורשת, שממש אומרת את זה, שכל ימי בית ראשון היה אירועים ותומים, ורק אחרי זה, זה פסק. אז את הדעה הראשונה, שזה קרה מיד אחרי דוד, שמואל ושלמה, דחינו, ועכשיו בוא נדבר קצת על הדעה השנייה, כאמור רב נחמן בר יצחק, שהכוונה היא שלאורך כל בית ראשון היה אירועים ותומים, ורק אחרי זה, בימי חגי, זכריה ומלאכי, שהם נקראים הנביאים האחרונים, אז כבר לא היה אורים ותומים. זה הספר של רב נחמן בר יצחק, ועל זה לא נקשה, אבל נעיר ארבע הערות שכל הערה יוצאת מתוך הערה הקודמת. כלומר, הערה ראשונה, אמרנו עכשיו שגם בבית שני היו קצת נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, אז הגמרא מביאה ברייתא להוכיח את זה, דתנו רבנן, שרק אחרי שמתו חגי, זכריה ומלאכי, אז נסתלקה רוח הקודש מעם ישראל, כלומר, כשהם חיו, עדיין היה רוח הקודש, כי הם היו הנביאים האחרונים. הערה שנייה, למרות שנסתלקה רוח הקודש, עדיין יש בת קול, והגמרא מביאה שתי דוגמאות דומות לזה, וזה שפעם החכמים היו מסובים בעלייה, בסיפור הראשון זה היה ביריחו, בסיפור השני ביבנה, ואז יצתה בת קול ואמרה שיש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, בסיפור הראשון זה היה הלל, בסיפור השני זה היה שמואל הקטן, אז הנה אנחנו רואים שגם אחרי הנבואה עדיין יש בת קול. הערה שלישית זה שעל שניהם שהזכרנו עכשיו, גם הלל וגם שמואל הקטן, כשהם נפטרו, אז הספידו אותם בצורה דומה, וזה היי חסיד היי ענב. כלומר, הוי על החסיד שעבד והוי על הענב שעבד, ולגבי הלל אמרו שהוא תלמידו של עזרא הסופר, ולגבי שמואל הקטן אמרו שהוא תלמידו של הלל. בסוגריים, הגמרא מוסיפה שרצו כך גם להספיד את רבי יהודה בן בבא, אבל לא יכלו כי המלכות הרגה אותו, ופחדו להספיד כי זה יראה כמו זלזול במלך. בכל אופן, עד כאן הערה שלישית. והערה רביעית, אם כבר הזכרנו את שמואל הקטן, אז הגמרא מספרת שהוא סוג של התנבא על זה ששמעון וישמעאל יש דיונים למי הכוונה, אם הכוונה היא בימי החורבן או בימי מרד בר כוכבא, בכל אופן הם ילכו למיטה וחבריהם לקטלה וכל העם לביזה וצרות רבות עתידות לבוא. ועד כאן ארבע הערות, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני של השיעור, שאמרנו שמי שמתו הנביאים הראשונים בטלו ההורים והתומים, וראינו שתי דעות מתי זה היה, אם אחרי דוד, שמואל ושלמה או בסוף בית ראשון. הסעיף השלישי והאחרון, זה קצת מעל השליש התחתון של עמוד ב', זה שמשחרב בית המקדש, אז בטל השמיר, נופת צופים ואנשי המנה. ועכשיו נדבר על כל אחד מהם, בעיקר על השמיר. אז לגבי בטל השמיר, השמיר זה בעצם תולעת השמיר, ומה היו עושים איתה? אז הגמרא מביאה שתי עדות, לפי רבי יהודה השתמשו בתולעת בשביל לעקור את האבנים לבניית המקדש ולסוטט אותם בצורה שצריך, כי לא השתמשו בכלי ברזל, לעומת זאת לפי רבי נחמיה, לאבנים כן השתמשו בכלי ברזל, ואילו בתולעת השתמשו בשביל לסטט את האותיות באבני החושן. עד כאן שתי עדות באופן כללי, עוד פעם לפי רבי יהודה זה לאבני המקדש, לפי רבי נחמיה זה לאותיות של אבני החושן, ועכשיו נרחיב לגבי זה, ואת ההרחבה נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון, המחלוקת שלהם, האם את אבני המקדש סיטטו עם התולעת או עם כלי ברזל. אז קודם כל נקדים, כתוב לגבי המזבח בשמות כף, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתן גזית, כי חרבך ענפת עליה ותחל עליה. אז לגבי המזבח, לא משתמשים בכלי ברזל בשביל לסטט אבנים. השאלה היא, האם זה נכון גם לגבי אבני המקדש? וכאמור, זה מחלוקת עניים. לפי רבי יהודה, גם במקדש לא השתמשו באבנים, אלא בשמיר, לפי רבי נחמיה, השתמשו בברזל. עכשיו, מה המקור של כל דעה, ואיך הוא מסתדר עם הדעה השנייה? אז המקור של
רבי יהודה הזה שכתוב במלכים א' והבית בבנותו, אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בבנותו. זה רבי יהודה. לעומת זאת רבי נחמי לומד מפרק אחרי זה במלכים א', כתוב כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה שזה כלי ברזל. אז אלה המקורות של כל אחד. ועכשיו מה כל אחד עושה עם השני? אז לגבי המקור של רבי יהודה שכתוב ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית, אומר רבי נחמיה, זה לא שלא השתמשו בכלי ברזל, השתמשו, אבל עשו את זה רחוק מהמקדש, שם עקרו, סיטטו את האבנים, ורק אז הביאו את זה כשהם כבר שלמים אל המקדש. זה לגבי המקור של רבי יהודה. לגבי המקור של רבי נחמיה, אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה, כלומר בכלי ברזל, אז יאמר רבי יהודה, וכך גם אומר רבי מפורש, ששם הכוונה לא לאבנים של המקדש, אלא לאבנים של הבית של שלמה, ששם באמת כן השתמשו בברזל. ועד כאן השלב הראשון בדיון, ראינו את המחלוקת האם השתמשו בכלי ברזל או בשמיר, ומה המקור של כל דעה. השלב השני זה שכאמור לפי רבי נחמי השתמשו בשמיר בשביל האותיות, אז בוא נראה מה המקור לזה. אז בשמות כ"ח לגבי אבני החושן יש לכאורה סתירה בין שני פסוקים, כי מצד אחד בפסוק י"א כתוב מעשה חרש, אבן, פיתוחי חותם תפתח, כלומר צריך לחקוק את האבנים שזה בעצם לחקוק את האותיות, אבל הרי מצד שני בפסוק כ' כתוב יהיו במילואותם, כלומר הם צריכים להיות שלמות, ואם אתה חוקק מתוכם, שורט מתוכם חומר, אז הם בעצם כבר לא שלמות, אז איך עושים את זה? אז אומר רבי נחמיה, השתמשו בשמיר, כלומר שמו דיו בצורת האותיות על האבנים, ואז שמו את השמיר, והיא השפיעה בצורה כזאת שהיא בקעה וסדקה את האבנים בצורה של האותיות, אבל בלי שחסר שום חומר מהאבן עצמה, וזה היה השלב השני בדיון איך השתמשו בשמיר לאותיות. השלב השלישי בדיון, אם כבר דיברנו לשמיר, אז נדבר עליה קצת יותר, זה כבר ברבע התחתון של עמוד ב', תנו רבנן, הגודל של השמיר זה כסעורה, והיא נבראה מששת ימי בראשית, כלומר במסכת אבות כתוב בערב שבת בין השמשות, ואין שום דבר קשה בעולם שיכול לעמוד בפני השמיר, לכן אי אפשר לשמור אותה במשהו קשה, אבל כן אפשר לשמור אותה במשהו רך, לכן שמים אותה בתוך צמר, ואת זה שמים בתוך סובי סעורים, ואת זה שמים בתוך כלי אופרת, ועד כאן השלב השלישי בדיון. השלב הרביעי בדיון זה שאם כבר אנחנו מדברים על דברים שבטלו בחורבן, וכאמור עוד מעט נראה עוד שני דברים, וזה בטל נופת צופים ופסקו אנשי אמנה, אבל לפני זה הגמרא מביאה ברייתא עם עוד ארבעה דברים שבטלו בחורבן שלא הוזכרו במשנה. כל הדברים שנראה קשורים לזה שאחרי החורבן המצב הכלכלי היה רע מאוד. אז מה בטל? דבר ראשון שירה פרנדה, שזה סוג של משי, דבר שני זכוכית לבנה, זה לא אומר שבטל לגמרי, אבל בגלל המצב הכלכלי השתמשו הרבה פחות. דבר שלישי רכב ברזל, כי הדרכים היו משובשות, ויש אומרים דבר רביעי, גם יין קרוש הבא מסניר, שפעם היה נפוץ ברחבי הארץ, ואחרי החורבן רק בסניר, עד כאן השלב הרביעי, ועד כאן לגבי הדבר הראשון שהמשנה אמרה שבטל בחורבן הבית, וזה השמיר. הדבר השני שבטל בחורבן זה נופת צופים, על זה אנחנו מדברים 10 שורות לפני סוף עמוד ב', מה זה נופת צופים? אז כאן יש 3 דעות, כששתי הדעות הראשונות אומרות שזה קשור לקמח, רב אומר שזה סולת, כלומר קמח מאוד משובח ושמנוני, שאפילו שלא ירבבו אותו במים, הוא כבר דומה לעיסה שירבבו אותה בדבש ושמן, זה רב. לוי אומר שזה קמח כזה שכשהיו מכינים ממנו עיסה ומדביקים כל עיסה בצד אחר של התנור, זה היה כל כך תופח שהם היו בסוף נוגעים אחת בשנייה. אלה שתי הדעות שנופת צופים זה קשור לקמח. רבי ישוע בן לוי אומר זה לא קשור לקמח, אלא זה דבש שמגיע מהצופים, כלומר מהערים הגבוהים. ואיך אנחנו יודעים שהמקום הכי טוב לדבורים זה בערים הגבוהים? כמו שכתוב בחטא המעפילים, ויצא האמורי היושב בהר, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, מכאן שהדבורים, המקום הטוב שלהם זה בהר, עד כאן מה זה נופת צופים. וממש בסוגריים, אם כבר הזכרנו דבש משובח, אז הגמרא מביאה משנה במכשירין, שראינו את זה אגב גם בנזיר לא מזמן, בדף נון, שאם אני מוזג איזשהו נוזל מכלי טהור לכלי טמא, אז התומה לא עוברת דרך הנוזל מלמטה למעלה, כלומר מהטמא לטהור, אלא אם כן זה דבש סמיך במיוחד, שאז זה נחשב שזה מחבר ביניהם, זה נקרא ניצוק. ומה זה דבש סמיך במיוחד? אז אומרת המשנה, זה דבש הצפיחים, שזה דבש עם השאבה מהכברת, ודבש הזיפים. למה זה נקרא דבש הזיפים? או כי הוא כל כך סמיך שהמוכרים מזייפים בו, כלומר מערבבים בו מים ואף אחד לא שם לב, או כי הוא ממקום שנקרא זיפים. ועוד יותר בסוגריים, הגמרא מביאה פסוק מתהילים בבוא הזיפים, ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו, גם כאן יש אותם שני פירושים לגבי הזיפים, שאו שהכוונה היא שהם מזייפים, כלומר משקרים, או הכוונה היא שהם ממקום שנקרא זיף. ועד כאן הערות לגבי בטל נופת צופים. שראינו 3 פירושים מה זה, או 2 סוגים של קמח או דבש, ואגב זה דיברנו על דבש משובח וסמיך, ואגב זה דיברנו על הזיפים, וזה היה הדבר השני שבטל בחורבן המקדש. הדבר השלישי והאחרון שהפסיק בחורבן המקדש, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה שפסקו אנשי אמנה. מה זה אנשי אמנה? אומר רבי יצחק, אנשים שסומכים על השם שהוא יפרנס אותם. היום יש לי מה לאכול, אני לא צריך לדאוג למחר, אני יכול לפזר את כל הכסף היום על צדקה ועל מצוות, והשם יפרנס אותי גם מחר. זה אנשי אמנה, וגם רבי הברייתא ששם אומר את זה גם רבי אלעזר הגדול, שמי שיש לו פת בסלו והוא דואג מה יאכל למחר, אז הוא מקטני אמנה, ורבי אלעזר דורש את זה על פסוק נוסף, כתוב כי מי וז ליום קטנות בזכריה, והוא מסביר שיום קטנות, הכוונה היא אנשים שהם קטני אמנה, ויש אפילו צדיקים כאלה, וזה מה שגורם להם לבז, כלומר, לבזבז את השכר שלהם לעתיד לבוא, הם לא יקבלו את כל השכר שמגיע להם בגלל שהם היו קטני אמנה. זה לגבי קטני אמנה, וסוגריים לסיום, אם כבר הזכרנו את הפסוק הזה בזכריה, אז רב דורש את זה אחרת, הוא אומר שקטנות, הכוונה היא שהילדים הקטנים של הרשעים מתים, וזה עונש להורים, והעונש הזה כאן בעולם הזה הוא וז, כלומר, הוא קורא עליהם את גזר הדין בעולם הבא. כי אם ננשו כבר בעולם הזה, אז לא צריך להניש אותם עוד פעם בעולם הבא. זה שוב בסוגריים, ובזה הגענו לשורה השלישית בממתת עמוד א', ועד כאן שלושת הדברים שפסקו בחורבן הבית, וזה השמיר, נופת צופים ואנשי אמנה, ועד כאן החלק השני של השיעור, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במשניות שמתארות את ירידת הדורות, וחילקנו את זה לשני חלקים. בחלק הראשון, מהמשנה הקודמת, ראינו שכשמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה, בטלו האשכולות, וראינו שלושה דברים שיוחנן כהן גדול תיקן גם כן בעקבות ירידת הדורות. דבר ראשון, לגבי המעשרות, אז היו את אלה שבכלל לא הפרישו, המאה ארצות, לגביהם הוא אמר שהתבואה שלהם הם דמי וצריכים להפריש ממנה הכל חוץ מתרומה גדולה, אבל גם לגבי אנשים שכן הפרישו, החברים, אז אמנם הם מפרישים, אבל את המעשר ראשון הם לא עושים כמו שצריך, כי נותנים לכהנים ולא ללוויים, ולכן הוא תיקן שלא אומרים יותר וידוי מעשרות. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא גם ביטל את המעוררים, כלומר לא לומר יותר במקדש אורה למה תישן, ודבר שלישי הוא גם ביטל את הנוקפים, כלומר לא לעשות שריטה לעגל או להרביץ לעגל בשביל להקל על השחיטה, כי זה נראה כמו בעלמום או שזה יכול להטריף אותו, ולכן במקום זה הוא תיקן שיעשו טבעות לתפוס לו את הראש, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו למשנה הבאה, וכאן ראינו שלושה סעיפים, מה קרה כשבטלה הסנהדרין, כשמתו נביאים הראשונים, וכשחרב הבית. אז כשבטלה הסנהדרין, אז תקנו שכבר לא שרים יותר בבתי משתאות, כלומר איפה שיש יין, ראינו לזה שני פסוקים כמקור, וגם הרחבנו את זה אחרי זה, גם לאיפה שאין יין, גם בבית, גם בזמן מלאכה, ושמי שמקפיד על זה, זה גורם לרווחה כלכלית, ואגב זה גם דיברנו על הבעיה של שירת גברים ונשים ביחד, וזה היה הסעיף הראשון, משבטלה הסנהדרין, הפסיקו עם השירה. הדבר השני, משמתו הנביאים הראשונים, אז בטלו ההורים והתומים, וראינו שתי דעות מתי, זה לפי רב הונה, זה אחרי דוד, שמואל ושלמה, אבל את זה דחינו, ולכן אומר רב נחמן בר יצחק, הכוונה היא, אחרי הנביאים של בית ראשון, להפוק עם הנביאים של בית שני, והבאנו מקור לזה שבאמת גם בבית שני הם היו נביאים, ושגם אחרי זה אמנם כבר לא הייתה נבואה, אבל כן הייתה בת קול, והבאנו דוגמאות לזה, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, משחרב בית המקדש, אז בטל השמיר, נופת צופים ואנשי אמנה. לגבי השמיר, מה עשו איתו? אז לפי רב יהודה עקרו וסיטטו את האבנים של המקדש, כי אי אפשר להשתמש בכלי ברזל. לפי רבי נחמיה, אפשר להשתמש בכלי ברזל, אלא אם השמיר סיטטו את האותיות של אבני החושן, כי אם ישתמשו בברזל, אז זה ישרוט מהאבנים עצמם, וצריך שהם יהיו שלמות. אלה היו שתי הדעות. הרחבנו לגבי אבני המקדש, האם מותר להשתמש בכלי ברזל, ראינו מקור לכל דעה, ומה כל אחד עושה עם המקור של השני. אחרי זה הרחבנו לגבי אותיות החושן, למה צריך דווקא שמיר? כי אם נשתמש בסכין בשביל לחרוט אותם, אז כאמור, יהיה חסר מהאבנים עצמם, והם צריכים להיות במילוא אותם. כלומר שלמים, אחרי זה גם הרחבנו על התולעת שמיר עצמה שהיא גדולה כסעורה ונבראה בערב שבת בין השמשות וצריך לשמור עליה בתוך צמר, ואגב זה ראינו עוד דברים שבטלו בחורבן, ועד כאן לגבי השמיר. הדבר השני שהמשנה אמרה שבטל זה נופת צופים, וראינו שלושה הסברים. רב הלוי שניהם אמרו שזה קמח משובח, לפי רב זה סולת שהוא שמנוני גם לפני שירבבו אותו במים ושמן, ולפי לוי זה קמח כזה שכשעושים ממנו עיסה ושמים שתיים כל אחת בדופן אחרת הם תופחים עד שהם נוגעים זה בזה. לעומת זאת רבי שוע בן לוי אמר שנופת צופים זה דבש שמגיע מצופים, כלומר מהערים הגבוהות, וראינו מקור לזה שדבש זה דווקא בערים, וראינו עוד משהו שקשור לדבש משובח וזה שהוא נחשב ניצוק, וזה היה הדבר השני שבטל בחורבן. הדבר השלישי זה שפסקו אנשי אמנה, כלומר אנשים שסומכים על השם ברמה כזאת שאם יש להם אוכל עכשיו הם לא דואגים למחר, ואת כל העודף הם נותנים לצדקה ומצוות. רבי אלעזר דרש את זה גם מהפסוק כי מי וז ליום קטנות. ראינו אחרי זה עוד דרשה לפסוק הזה. מחר נמשיך עם ירידת הדורות. בינתיים כל טוב.